טוב. כמו שכתבנו בהודעה, אנחנו רוצים היום, יש מושג קבלי שנקרא סוד הנסירה, מופיע באריזל בכמה וכמה מקומות. אני רק אומר ככה, נותן את הרקע, אחר כך נלמד פה איזה פסקה או שתיים, ננסה ביחד ככה לעומק להבין את, להבין את הדברים. בכל פנים, מבחינת התורה, ברור שהמקור הוא יצירת האישה, כן? כשלא מזמן קראנו ש... פילטר דמה לאדם. והתרדמה הזאת קוראים לה נסירה, כי כתוב, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה, כאילו חתך ממנו חתיכה, ובינתיים בשלב הראשון בעצם ירדים אותו, כשאדם נרדם הוא בעצם לחלוטין מנותק מכל מה שקורה, הוא לא, אין לו כלום, לא רק שהוא ישן, אלא גם כאילו חותכים ממנו משהו שהיה חלק ממנו, כן, חווה הייתה חלק, כאילו, הייתה מחוברת איתו, תכף נראה, הייתה מחוברת איתו, מה שנקרא, אחור באחור, ובשלב הראשון יש פה התרחקות מאוד מאוד גדולה, פירוד מאוד גדול, ואחר כך, כמובן, היא בעצם הפכה להיות יצור בפני עצמה, והוא מתעורר, ואז הוא מגלה אותה ואומר, זאת הפעם, עצם העצמה היא בשר מבשרי, ויש חיבור מחודש ומאוד מאוד גדול. זה בעצם הבסיס של כל הנושא של הנסירה, גם מבחינה קבלית, והאריזל משתמש מן הסתם לא בעצמו, מן הסתם ממקורות גם כן, זוהר וכדומה, להסביר כל מיני תהליכים בעולם, בחיים, נגיד לדוגמה, רק אני אגיד, הדוגמה הכי הכי מפורסמת, זה מה שקרה בזמן מרדכי ואסתר עם חשברוש. זאת אומרת, מי שיסתכל בשער הכוונות, באריזל בפורים, בדרושים של פורים, אז שם ממש יוכל לראות את הנושא הזה של הנסירה, כתוב בצורה מפורשת, כי שוב, היה פה בעצם איזו תרדמה שכתוב, ישנו עם אחד, אז ישנו זה בעצם ישנו, ישן מהמצוות, נמצאים בגלות, כן, 70 שנה של גלות בבל, הם בעצם בסוג של תרדמה, סוג של שינה, סוג של איזו התפרדות מהקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר, מהדבר הזה, קרה בסוף איזשהו מהפך גדול, ו... הדר קיבלו ימי אחשוורוש וכדומה. זה בגדול. הרב קוק לוקח את הדבר הזה והופך אותו כדרכו של הרב קוק למשהו יותר רחב, יותר שיכול להסביר לנו כל מיני דברים גם בחיים האישיים שלנו וגם בחיים הציבוריים. אז לא נראה פה את הכל, בכוונה אני רוצה ככה פחות פסקאות ויותר ככה להעמיק ולראות. אז הדבר הראשון, הפסקה הראשונה למעלה, משמונה קבצים, מקובץ ה', קובץ אות מבית, נראה את הדברים בפנים. כי תחילת היצירה בבניין עולם עדי עד, הולכת היא ההופעה בתולדות בני האדם, שחסר עוד דפים, שתמציתה, מוכרת בתולדות ישראל, תרדמה נופלת, ואין הנושאים והנפעלים יודעים את העשוי עמם. צלעות נלקחות ונחתכות, מהם נעשים בניינים מכותבים, שבאה אחר כך הודעה, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. כן, אז פה כבר אפשר לראות, כן, ברור שמה זה המושג הזה, צלעות נחתכות, שאמרנו, כמובן זה לקוח משם, תרדמה נופלת, כמובן הדמיון הוא מהאדם הראשון, רק אתם יכולים לראות שהרב קוק ישר לוקח את זה בהופעה בתולדות בני האדם, כן? זאת אומרת, זה לא נגמר שם, אלא זה משהו שהוא בתולדות בני האדם בכלל. נעשות תנועות, נטיות, הופעות, השכלות, מרידות ותגרות, וכוח הטוב והקודש נחלש, וממקור עליון שופעות פעולות שאין שום דעה מוכרה בגבוליה משיגה את טיבן. אז פה הייתי רוצה רגע יחד אתכם להבין את המשפט הזה. איך אתם מבינים את המשפט הזה? נעשות תנועות, נטיות, מרידות, תגרות, וכוח הטוב והקודש נחלש, ואין שום דעה משיגה את טיבן. מה, למה הוא מכוון פה? על איזשהו תופעה בעולם, על איזשהו תופעות בעולם, עקרוניות. שוב, בואו נראה את הדברים, כן? מתאר עכשיו את הדברים שקורים בעולם. תנועות. מה זה תנועות? דעות, כן, תנועות, מה?
רעיונות,
תנועות, נטיות, גם, כאילו, כמו תנועה, כן, פתאום יש לך איזה תנועה, איזה נטייה לאיזשהו דבר, השכלות, מה זה השכלות?
מחשבות,
חוכמות, כן, כל מיני דברים, מדע, כל מיני השכלות, מרידות, ותגרות, מרידות. מה?
מרידה בממשל,
מרידה במי עוד יכול להיות?
בדעות ישנות,
להגיד... בדעות ישנות. ומי עוד יכול להיות מרידות?
השם.
מה?
השם.
מרידה בהשם. ומי עוד? מהחיים, ככה, מה אתם, במי מורדים? מי אתם מכירים? מה? בהורים.
חס וחלילה,
לא אתם. חס וחלילה, אבל... ברבנים? כאילו, מי שמייצג אותם, או לפעמים בהם עצמם, זאת אומרת, כל מיני דברים שהם דברים ידועים, מפעם, מסורת, שמרנות וכדומה, והמרידות פתאום, בום. אומרות, מי אמר? מה פתאום? זה, לא רוצים. דברים כאלה. מרידות ותגרות. זה כבר רציני. ממילא זה יכול להסביר את המשפט הבא, וכוח הטוב והקודש נחלש. למה הוא נחלש?
נלחמים בו.
זאת אומרת, עם המרידה, כן? נועם אמר מרידה בהשם. אמרנו מרידה ברבנים, מרידה בהורים, הרבה פעמים זה גם, ההורים גם מבטאים הרבה פעמים את ה... נו, למה אתה לא קם לתפילה, למה אתה לא עושה ככה, למה אתה לא עושה ככה, והוא לא רוצה, אז הכוח הטוב, ההורים, כולם נלחצים. מה קורה פה? החבר'ה הצעירים, הם לא עושים את זה, הם לא עושים את זה, הם נגד זה, הם נגד זה, כל מיני דברים, פוקרים בכל מיני דברים. כוח הטוב והקודש נחלש. וממקור עליון שופעות פעולות שאין שום דעה מוכרה בגבוליה משיגה את טיבן. מה זאת אומרת? איך הייתם... מה אתם אומרים על המילים האלה? שאין שום דעה מוכרה בגבוליה משיגה את טיבן. מה זה דעה שמוכרת בגבוליה? דעה שמוכרה בגבוליה? כן. לך עוד קצת. מה זאת אומרת להיות בתוך הגבול? מה?
משהו שמוכר בקרב
העם. זאת אומרת, המחשבות הרגילות שהן נמצאות בדרך כלל בתוך איזשהו מה שנקרא איזה גבולות גזרה. יש ככה דברים רגילים כאילו ש... בוא ניקח את הדוגמה אולי הכי בולטת היום, הכי מוכרת היום, הנושא של משפחה. זה שמשפחה, עד לפני כמה, לא הרבה שנים, כמה עשרות שנים בודדות, גם אצל אנשים חילוניים, היה משפחה, היה אבא, אמא, ילדים, וכן על זה הדרך, נכון? זה היה כאילו, זה היה קלאסי, זה היה הדעות המוכרות בגבול. עכשיו, מה עושות המרידות? מה? מטילות ספוק בגבול הזה. אמרנו, מה התנועה שדיברנו עליה לפני רגע? ברבנים, בהורים, בזה, מה עושים?
מרידות.
מורדים. מה בדרך כלל האופי של מרידה?
לשנות,
לצאת מהגבול. מי אמר שהגבול שלך נכון? מי אמר שההרגל הזה שאתה אומר שככה צריך לחיות הוא ההרגל הטוב? מי אמר? אני לא חושב ככה. אני, יש לי גם כל מיני תיאוריות, למה זה לא, למה לא צריך לחשוב ככה, למה צריך לחשוב אחרת? ואומר הרב קוק, מרידות ותגרות, וכוח הטוב נחלש, ומגיעות פעולות שאין שום דעה מוכרה בגבוליה, משיגה את טבען. כלומר, אתה מסתכל, אתה בתור אחד שהוא נמצא בתוך הגבול, הדעות שנמצאות בתוך הגבול, מסתכלות על המרידות האלה, ולא מסוגלות, לא מצורות להבין אותן. לא מכירות את טבען, כמו אתה יודע, מה קורה פה? מה שנקרא, כמו שאומרים, מה נסגר איתם? כל מיני דברים מוזרים, חדשים, נראה לך עקום, נראה לך לא הגיוני, נראה לך, מה? לא יכול להשיג את טבען. בסדר? כלומר, אפשר קצת להזדהות, להתחיל להזדהות עם מה שהוא אומר, כן אומר את זה לפני 100 שנה, אם הוא היה עכשיו אחרי השיעור, מישהו שאל אותי משיעור א', מה היה אומר הרב קוק היום, או כל מיני דברים שקורים בעולם. אז אפשר להגיד, לא מה היה הוא אומר, אלא הוא אמר. כלומר, הוא אמר, גם אם הוא לא ידע דבר מסוים, אבל הוא קרא את המפה שזה כבר קורה ועוד ילך ויקרה. עכשיו, מה הדוגמה הכי קלאסית שהוא כבר חווה בעצם בעצמו?
עלייה לארץ.
עלייה לארץ זה מרידה?
בחלק מהרבנים.
כן, בחלק מה... נכון, בחלק מה זה מרידה. למרות ש... איך הרב קוק מסתכל על זה?
חיובית.
חיובית, חיובית. אז מבחינתו זה דווקא לא מרידה. כלומר זה...
אבל זה גם בדיקת הגבולות. זאת אומרת, למה...
נכון, אבל... אוקיי, זה... זה נכון, אבל זה, אני לא יודע אם זו דוגמה טובה, כי הוא מדבר על מרידות שמי שמסתכל עליהם זה נראה לו שלילי. עכשיו, הרב קוק חיזק את מי שעולה לארץ, ולא חיזק את אלה שנשארו שם ואמרו, תישארו, כי למה אתם עולים? כי לא יודע, כי אתם מורדים באומות. הרב קוק אמר, מה, יש מצווה לעלות לארץ ישראל, וצריך לעלות. אבל איפה הייתה המרידה שהייתה מאוד ברורה? חילונים, כמובן. בטח לזה התכוונת קודם, שאמרת מרידה באשם. כאילו, זה לא מתכוון, לא יודע, לדטלשים של היום. בסדר, זה גם סוג של לפעמים, אבל פה יש משהו שכבר קורה אונליין. תחשבו על זה שבסוף עם ישראל עד לפני 150-200 שנה, ברובו היה, תמיד אנשים חטאו, אין אדם צדיק בארץ, תמיד היו זה, אבל ברמה כזאת של כמויות כאלה, ובהתרסה כזאת, זה לא היה. זה משהו רציני, זה משהו שמאוד מפחיד, משהו שמאוד הבהיל את הרבנים, את כל האנשים. מה זה, מה קורה פה? פתאום כאילו כופרים, וברגל גסה, לא מקיימים ולא רוצים, ולא, זה משהו כאילו עזוי. כן, זה רק, ניתן דוגמה של משהו שהרב קוק חווה אותו וגם דיבר עליו בהקשר הזה. אז בסדר, אז כללית נסירה, אדם הראשון, צלעות נחתכות וכו', ומתחיל להיכנס לתוך המציאות, של מה זה אומר במציאות הממשיך. וכעבור מועד התרדמה, והיקיצה מגעת, רואים שהעשוי הוא בעניין עדי עד. אופה, אז מה הוא אומר פה?
מתוך זה.
או, מה מתוך זה, מה?
עניין הדעת.
או, בעניין הדעת. זאת אומרת, אז מה זה, מה התרדמה? בנמשל שלנו. ההפרדה. זאת אומרת, התרדמה היא מה שתיארנו קודם, פתאום עכשיו הדעה הקודמת היא כאילו עכשיו ישנה, כאילו לא מתייחסים אליה, מורדים עכשיו, מביאים כל מיני דעות אחרות, וכל מיני, כמו שאמרנו, כל מיני תפיסות אחרות, נטיות אחרות, תנועות אחרות, זה נראה וואו, כאילו, כמו שאתה לא מבין את טבעם, אומר לך הרב קוק, תרגע. למה? כי מה יקרה בסוף? יראו שהדרך הנכונה ויחזרו אליה, אבל מה עוד יקרה? מה... בוא נגיד ככה, בוא תחזרו שנייה רגע לאדם הראשון. מה התחדש את האדם הראשון בחיבור שלו לחווה בין לפני התרדמה והנסירה לבין אחרי? מה היה החידוש הגדול?
הוא ראה אותה.
מה?
הוא ראה אותה.
ראה אותה. כי מה היה קודם?
מחוברים.
איך היו מחוברים? חור באחור, אתה לא רואה. עכשיו, מה המשמעות של לראות? המשמעות של לראות זה להבין. בוא ניקח עוד מילה אולי עוד יותר מתקדמת. מה ההבדל בין אם הם מחוברים ככה אחור באחור, לבין אם הם שניים נפרדים שמחליטים להתחבר? מה הנקודה שהכי בולטת בין...
יש רצון אמיתי.
יש רצון, כלומר יש בחירה. כשהם מחוברים אחור באחור, האם הם בחרו להיות ביחד?
לא.
הם ככה. הם לא... זה מציאות, מציאות טבעית, כלומר... כשהם נחתכים, עכשיו הם כאילו מסתובבים, מסתכלים אחד על השני, ושואלים את עצמם, אני רוצה להיות איתה או לא? אני רוצה אני רוצה בחיבור הזה או אני לא רוצה בחיבור הזה? כלומר, זה לראות, זה לבחור, זה לרצות, זה להבין, זה הבדל גדול מאוד. בסדר? אז כשהרב קוק אומר פה, כעבור מועד התרדמה והיקיצה מגעת, רואים שהעשוי הוא בניין עדי עד. בניין עדי עד ולא בניין... מה הפוך מבניין עדי עד? הרי, זמני. כבר עדי עד זה נצחי. האחור באחור הוא זמני. הוא חייב להיות זמני, כי הוא חסר את הבחירה. דבר שהוא בלי בחירה, הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול להיות נצחי. רק בחירה היא הופכת את הדבר למשהו, למשהו נצחי, למשהו, למשהו שלא יכול, למשהו יכול להשתנות. בסדר? הגלות, בכללות, הגלות הרי התרדמה היותר גדולה וארוכה. היינו כחולמים. וסעיפי התרדמה לפרטיהם רבו מאוד. בכל תנועות שבראשיתן קמו בבהלה, ועוררו בחילה בחוגים ידועים, ומחובים רוחניים וגשמיים, פירודים ותגרות. ואחרי כן נמצאתה עמידה, ונמצא רכוש חיים חדש, עושה פירות, ופורי פירות נחמדים, מזאת החטיבה בעצמה, שלא הוקרה בשעתה, אשר יוקרו למפלאות ממדעים מעורר ישנים. אז כל הגלות, אומר הרב קוק, מה זה? שינה אחת גדולה. מעניין, מה? זאת אומרת, כל הגלות זה, ויפל אלוהים תרדמה על האדם, עם ישראל מתרחק מארץ ישראל, הוא ישן עכשיו. הוא... ואז, מה קורה בגלות? כל מיני תנועות. יש איזה תנועות, נגיד, אתם יכולים... מה? חסידים, מתנגדים, מה עוד איזה תנועות שהיו בגלות, כל מיני מרידות, כל מיני...
בוללות?
מה? בוללות.
רפורמים.
שבתאי צבי, משיחי שקר. תנועה כזאת של כמה כאלה. כל מיני דברים. פורצים כל מיני כוחות, כל מיני תנועות, כל מיני דברים. כמובן, בקצה, זה כמובן תנועת ההשכלה, שזה כבר קרוב אלינו יחסית יותר, כן? זה כבר לקראת סוף, לקראת סוף הגלות, כבר בתקופה האחרונה, שוב איזה מין רפורמים, השכלה, כל מיני תנועות כאלה, שהרב קוק אומר, כשבהתחלה שאתה מסתכל עליהם, קמו בבעלה, את המשפט הזה, בכל תנועות שבראשיתן קמו בבעלה ועוררו בחילה בחוקים ידועים. מה זה הבחילה הזאת? מה זה לעורר בחילה?
סלידה.
סלידה כזאת, זאת אומרת, כאילו, קמה איזה תנועה כזאת, השכלה, פורמים, שבתאות, כולם מתנגדים לזה, כל התנועות השמרניות, כל הרבנים, כל הזה, ומה קורה פה? אבל... הרב קוק נותן פה איזה מין איזה הרגעה כזאת, הוא אומר, חבר'ה, זה לא שצריך כאילו להסכים איתם, אבל צריך להבין שיש פה איזה מהלך שהוא כנראה, הוא טוב, כלומר, אם הוא קורה, הוא יוליד משהו טוב. עכשיו, איזה דוגמה אתם יכולים אולי לעזוב שנייה רגע את הדברים הכלליים האלה, ונסות ללכת רגע שנייה לחיים האישיים שלנו. יכולים לחשוב, לזהות איזשהו אירוע שיכול להיות אצל אדם בחיים שלו, שיהיה דומה באיזשהו מקום כאילו לדבר הזה בקטן, כאילו ברמה האישית, ברמה הפרטית כאילו.
והחיים שלנו מלאים במרידות כאלה, קטנות, זה סוג של רצון לנסות לבדוק את הגבולות, כאילו האם הם באמת נכונים, אתה לא רוצה לקבל כל מה שהוא לך ישר.
יפה, כלומר בדיקת העם על שני דברים, באופן כללי בדיקת גבולות, צבא כדוגמה שהוא המציאות כבר עושה את זה, אתה פוגש תרבות אחרת, אתה פוגש אנשים אחרים, אתה פתאום תשאול את עצמך, רגע, מה קורה, אני... אני בטוח בדרכי, אני רוצה, אני לא רוצה. מה הדוגמאות, נגיד, לבדיקת גבולות? איזה משהו שאתם ככה, לא יודע, נתקלים בו, רואים אצל עצמכם, אצל חברים, אצל משפחה, לא יודע, יכולים לראות דברים כאלה של בדיקת גבולות כזאת?
זה קצת ילד שנולד. בהתחלה הוא...
מה? בדיקת גבולות, מה? דברים...
אומרים לילד לא לגעת באש, הוא יגע באש. ירגיש את החם ואז יפסיק לגעת ביותר.
אז נראה שכולנו מכירים באמת כל מיני גילאים, שוב, לא יודע, לא תמיד זה על עצמנו, לפעמים זה משהו ככה בסביבה שלנו, שרוצים דווקא באמת להגיד, אולי לא, שואלים שאלות, תרצו גיל ההתבגרות, היום הוא מתפרס על הרבה שנים ועל הרבה תכנים, שכן, לפעמים, רגע, אולי לא להיות דתי, אולי, אולי, כמו שאמרנו, בנושא המשפחה, אולי בכלל, בצורה משפחה כזאת, משפחה כזאת, כן ילדים, לא ילדים, כל מיני שאלות שפעם אולי אפילו לא שאלו אותם. היום שואלים אותם בכל מיני נושאים, בכל מיני דברים, גם דתיים, גם לא בהכרח דתיים, גם לפעמים יש פריצת גבולות כזאת שמנסה רגע לבדוק רגע מי אמר, מה מותר, מה אסור וכדומה. ויכול להיות שכל זה, זה בעצם זה. זאת אומרת, בתור הורים, נגיד, או מחנכים, אז הרבה פעמים נורא נלחצים מהשלב הזה שפתאום המתגבר, המתבגר, כן, פתאום הוא לא קם לתפילה, פתאום הוא קם מאוחר, פתאום הוא מגדל שיער, פתאום הוא מתחיל, זה, שם כל מיני דברים, הולך כל מיני מקומות, מתרחק, כאילו, זה נורא מלחיץ, כמו זה ממש מה שהוא אומר פה, מעורר בעלה, מעורר בחילה, מעורר, זה, מי שרגיל בגבולות, לא משיג את טיוון, לא מבין מה קרה לו, מה, אנחנו כאלה הורים טובים, אנחנו כל כך בסדר, כל כך הולכים בדרך. כל כך השקענו בו, כל כך זה, כל כך זה. מה, למה? למה הוא עוזב הכל? למה הוא מתרחק? אז לא שאין שאלות שההורים יכולים לשאול את עצמם אולי אם הם עשו איזה טעות, אבל יכול להיות שגם לא עשו שום טעות. אז זה פשוט משהו אצלו. הוא לא... עכשיו, לא כל אחד חייב לעבור, כן? זה לא שצריך כל אחד עכשיו להגיד, רגע, מה קרה? לא עשיתי איזה... לא עשיתי איזה מרידה, יאללה, נביא איזה מרידה ככה, כדי שלא יהיה... מה זה, אני לא עושה... הכל בסדר. יכול להיות שאתה אדם שכבר עבר בתוכו את הבירורים האלה, וברורה לו הדרך, והוא לא צריך לעבור את זה. אבל אם אתה רואה... בתור הורה, או בתור חבר, או בתור, לא יודע מה, בתור שכן, או לא יודע מה, אתה רואה מישהו שעובר דבר כזה, או אתה מרגיש משהו כזה על עצמך, יכול להיות שאתה בשלב, שאתה עכשיו צריך, כן, קצת להתרחק, תרדמה נופלת, מפרידים את האחור באחור הזה, האחור באחור, זה בעצם המורגלות. כן, חינכו אותך מגיל קטן, אתה מקיים מצוות, אתה לומד תורה, אתה זה ככה צריך, להתפלל, זה, הכל היה רגיל, הכל היה ברור, אף פעם לא בחרת בזה. אף פעם לא באמת בחרת, לא, יכול שכן, אבל יכול להיות שמישהו לא באמת בחר בזה, תמיד עשה את זה ככה כזה, ויום אחד הוא פתאום, וואלה, מה אני עושה? למה אני עושה את כל זה? אני אף פעם לא חשבתי שאני, למה אני באמת רוצה את זה? ואז באופן כנראה תת-הכרתי פנימי, כדי לבחור, הוא קודם כל כאילו זורק הכל, כן? קודם כל אומר, אני לא בסיפור. עכשיו שאני משוחרר מזה לגמרי, התנסרתי, אני לא עכשיו, אני משתובב ומתחיל לראות, להסתכל על זה, להבין, לשאול, לבחור, לרצות, כן, לא, אני עובר מול זה איזשהו מסע, ובעזרת השם, ואיך אומרים, ה-happy end הוא שבאמת האדם בוחר ומברר, והוא באמת חוזר. תגידו, לפעמים זה לא קורה. בסדר, ברמה הפרטית האישית, זה כבר סיפור אישי שכל אחד על התהליך שלו ומה שהוא עובר, ובסוף גם יש יצירה גם בסיפור. הוא לא הלך, הוא לא יצא לפנסיה, והוא לא, הוא פה. זאת אומרת, הוא עדיין יכול להמשיך להפריע, ולגרום לאדם שלא יבחר. זה לא עובד אוטומטי. אבל בעיקרון, עצם התהליך הזה של הפרדה וריחוק, שבעצם יכול לגרום לחיבור מחודש הרבה יותר עמוק ממה שהיה קודם, זה בעצם תהליך שהוא בילד אין בעולם, הוא חלק מהחיים, הוא חלק מהעולם לגמרי. מה? בסדר? כלומר, דברים חשוב לשים לב, שזה לא רק תהליכים כלליים כאלה בעולם ועם ישראל וכל מיני דברים כאלה, זה גם באמת בסוף ממש מגיע ברמה של, שבתוך החיים שלנו. אולי כמה דקות, עוד פסקה אחת מאוד, אני חושב, חשובה, תראו רגע בצד, בעמוד השני, אתם רואים גם פה בקובץ א' בשמונה קבצים, בפסקה תפריש מ"ג. היכולת לעמוד במעמד הופכי ומנותק מהקדושה, רק היא תיתן את האפשרות להרצון המשוכלל לצאת מן הכוח אל הפועל. שמי לב למשפט הזה? כן? היכולת לעמוד במעמד הופכי מהקדושה, מה זה המעמד הופכי מהקדושה? מה? זה המרידה. מה זה המצב של הריחוק, של המרידה? רק הוא יכול ליצור את האפשרות של... שימו לב, איזה, יש פה מילה יפה. את האפשרות ל... מה להוציא מהכוח? מה להוציא מהכוח על הפועל?
הרצון.
איזה רצון?
של העשייה...
שים לב להגדרה, תראה את ההגדרה של הרב קוק. רצון? משוכלל. שימו לב, לא סתם רצון. רצון משוכלל. כשאתה אומר לשכלל משהו, זה מה? זה... אותו אחי, אחי. זה רצון משוכלל. לפעמים אי אפשר לעשות רצון משוכלל בלי ההפך. כלומר, כשאתה לא, עד שאתה לא שם, אתה לא יכול להגיע לרצון משוכלל. עוד פעם, זה לא חייב להיות, אבל לפעמים זה הדרך.
מה הבן אדם הוא מרדן? שכל פעם שהוא באיזה מקרה כזה שהוא על רצף טוב, ואז הוא כאילו נמאס לו, כי הוא מרדן. הוא רוצה משהו אחר, הוא רוצה לשנות. אז כל פעם הוא ישנה לזה בשביל לחזור לרצון משוכלל.
תשמע, זה לא, אתה יודע, זה בסוף צריך לראות כל אדם את הסיפור שלו, את מה כל פעם הוא מחפש, אבל לפעמים כן, לפעמים יכול להיות שכמה פעמים יקרה לו דבר כזה, הוא מורד במשהו, ואז הוא מגלה משהו, ואז הוא פתאום, יש לו משהו אחר שפתאום הוא מגלה. יש תהליך כזה, איפה בדיוק הוא? וכל זמן שלא נתגבר כוח הרצון של הטוב בעולם כראוי, אין יכולת גם להינתק ממנו. רק בעקבה דמשיכה, יבוסם העולם בכללו, עד שהרצון העצמי יהיה בתכלית הטוב, ולעומתו תתגבר היכולת גם על הנתיקה הגמורה. ובחירת ההידבקות בטוב האלוהי תהיה ברצון גמור וחופשי לגמרי. כשהנסירה נגמרת, יש אפשרות לבניין עולם של תולדות עדי עד. ומתגלה רז זה בחוצפה דעיקווה דמשיכה, שחלק ממנו כבר יצא לאור. ורמי היגיון כבר יכולים להציץ מאורו זיו ניחומים וגבורת עולמים. לא כאדם הראשון שנברא דו פרצופים מחוברים גב בגב, כי אם פנים בפנים ידבר עמנו. אז... מה אתם אומרים, מה הרב קוק מחדש פה לגבי התקופה הזאת של עקבתא דמשיכא? מה צריך להיבנות בתקופה הזאת שהיא בעצם, אפשר לומר, התכלית של הכל, תקופת הגאולה, הגאולה השלישית, הגאולה העתידה, הגאולה השלמה? מה חייב להיבנות מושלם בתקופה הזאת של הגאולה? רצון עצמי יהיה בתכלית הטוב. מה ההבדל בין רצון עצמי לרצון לא עצמי? כלומר, מה זה רצון עצמי? רצון שלי, כלומר, לא רצון שאני... אני יכול לרצות לעשות משהו, אבל לא בגלל שאני באמת רוצה לעשות אותו. אלא אני כאילו רוצה, אבל זה לא באמת הרצון העצמי שלי. אני רוצה לרצות את ההורים שלי. ההורים שלי רוצים שאני אהיה כך וכך, ואני רוצה לעשות כמו שהם רוצים. זה לכאורה תכונה מסוימת, זה בסדר גמור. אבל לפעמים זה גורם לזה שזה לא אתה. אתה עושה רק כי אתה רוצה לעשות את מה שהם רוצים, לא בגלל שאתה באמת רוצה לעשות את זה. אז זה לא רצון עצמי. עכשיו אומר הרב קוק, דבר מאוד מעניין. בעקבתא דמשיכא, זה חייבים להגיע לרצון עצמי של 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 כולם, כן? לא של בודדים. למה זה חייב להיות ככה בעקבתא דמשיכא?
כמו
עולם הבאים את הדי משיחה, זהו, זה כאילו משהו שהוא חייב להיות. אי אפשר בלי זה.
זה משהו הולך להיות נצחי, אנחנו צריכים לראות שאתם באמת רוצים את זה כדי שזה.
זאת אומרת, בגלל שאנחנו נמצאים כבר, אפשר לומר, בישורת האחרונה של ה-6,000 שנה של העולם, אז לאורך כל ימי ההיסטוריה, אז אפשר להבין שיש כל מיני תהליכים, תרדמות ונרדמים ונופלים וקמים ובוחרים ועוד פעם וכל מיני דברים כאלה, וזה חלק מהתהליך, זה בסדר. אבל מה בעצם הרב קוק אומר? אם אנחנו נמצאים כבר, אני קורא לזה בישורת האחרונה, בתקופה הגאולית באמת השלמה, אז פה כבר התהליך הזה חייב להגיע למיצוי שלו, כן? הוא חייב להגיע לשיא. אולי זה יכול להסביר, כן? הוא אומר, פה חייב להיות רצון עצמי בתכלית הטוב, ולעומתו תתגבר היכולת גם על הנתיקה הגמורה. ובחירת ההידבקות בטוב האלוהי תהיה ברצון גמור וחופשי לגמרי. אתם יכולים לשמוע היום כל מיני, נגיד מילים של חופש. שומעים מילים כאלה? דיבורים על חופש, שומעים? איפה שומעים אותם בדרך כלל? ממי? מאלה שאנחנו בחרנו בהם, או מאלה שאחרים בחרו בהם, אולי רובנו? מה? איפה זה בדרך כלל שומעים את זה, מה? כאילו הצד השני הוא מדבר על חופש ובחירה ושוויון, וכל אחד יכול לעשות משהו. אנחנו ישר נרתעים מזה, נכון? רגע, מה אתה אומר חופש? מה אתה, אתה, אתה יכול להחליט שאתה בחורה רוצה להיות בחור, והבחור רוצה להיות בחורה, והם שניהם ביחד החליטים שהם רוצים בכלל להיות, לא יודע מה להיות. רגע, סליחה, אתה לא יכול לבחור מה שאתה רוצה. יש פה תורה, יש פה זה, או לא מחליטים לבד. ברור שלא מחליטים לבד, אבל מה זה הזעקה הזאת של החופש? מה זה הצעקה הזאת של החופש? לצאת מהגבולות, לבחור בסוף. בסוף כל הדבר הזה, אומר הרב קוק, אל תיבהלו כל כך, אני לא אומר שצריך להצביע עליהם, אבל אל תיבהלו כל כך מהצעקות האלה, כי הפוך, קח את הקריאה הזאת ותגיד, בוא ניקח אותה אלינו. כי בעקבות דמשיחא, זה חייב לבוא מתוך חופש, זאת אומרת, מתוך בחירה, כלומר, גם החיבור לתורה הוא לא טוב שהוא. הוא שאל אותי פה עוד מישהו, מישהו ראה בדרך פה מהשיעור לפה, הוא שאל אותי, הרב, מה דעתך על זה ש... יש קהילות, לא משנה, הוא אמר, כן, נגיד, בשס, אז אומרים, הרב אומר למי להצביע, וכולם מצביעים, זה, ומרן אמר, צריך להצביע. אז בסדר, זה היה ככה על הדרך, בהליכה, זה לא היה מקום להסביר, אבל מבחינת העיקרון, מה בעצם? הופכים את האדם כאילו לאדם שהוא לא, הוא לא בוחר בעצמו, כאילו, מרן אמר, הוא בוחר, הוא לא חושב. מה, בסדר, זה פוליטיקה, זה אולי דבר, אבל זה סימן אולי לעוד דברים, כי אתה מדבר עם אדם, אומר, שמה, זה ככה, זה, אני לא... אני לא, רבנים אמרו, אני לא חושב. זה מה שהתורה רוצה? והרב קוק, לא. התורה רוצה כל אדם שיבחר. שהוא לא יהיה אחור באחור, כי זה ככה, כי הרב אמר, כי זה המציאות, כי אנחנו ככה, עם ישראל כבר אלפי שנים. נכון, אנחנו עם ישראל אלפי שנים. אבל עכשיו אנחנו בתקופת הגאולה. בתקופת הגאולה אנחנו צריכים להיות אנשים חופשיים. אנשים שיודעים למה הם בוחרים, ורוצים בבחירה שלהם, ומודעים לבחירה שלהם, ועושים את זה מתוך הזדהות, מתוך חיבור, מתוך רצון, או מתוך זה, ככה, ככה זה. ולכן בעקבות דמשיחא, אומר הרב קוק, זה יכול להסביר למה בעקבות דמשיחא יש כל כך הרבה תנועות כאלה שפתאום מתנתקות לגמרי. אז זה התחיל מהכפירה והחילוניות שהזכרנו קודם, שהזכירו פה שהרב קוק כבר ראה את זה. אבל הוא כבר כנראה צפה שזה לא ייגמר בזה, אלא יהיה עוד, לא יודע אם הוא עד כדי כך, אבל אני מעריך שהוא גם מזה, הוא לא היה נבל, כי הוא פשוט מסביר את הכל על פי זה. שכל דבר שמישהו אומר הפוך, אתה צריך, במקום להיבעל, אתה צריך להגיד, רגע, מה הוא בא לבנות אצלי עכשיו? אני עכשיו בונה משפחה, אז אני עכשיו צריך להסביר בעומק מאוד מאוד גדול, למה המשפחה זה ככה? למה זה איש ואישה וילדים? כל דבר כזה הוא לא ברור, הוא לא מובן מאליו. פעם הוא היה מובן מאליו, היום הוא לא. אז מה, זה לא נכון? לא שזה לא נכון, זה נכון מאוד. זה אמת מאוד גדולה, אבל היא צריכה להיות מאוד, מאוד מבוררת, מאוד עמוקה, מאוד, מאוד נצחית, מאוד יציבה. אז היא צריכה לימוד, היא צריכה מקורות פנימיים, היא צריכה הבנות מאוד מוחלטות כאלה, שהם כאילו כבר יעמדו גם נגד כביכול הנסירה הזאת שאומרת, אולי לא, זה יגיד בוודאות גדולה ומאוד עמוקה, למה זה הדבר הנכון. לכן זה מהלך מאוד מאוד משמעותי וחשוב, דווקא לתקופה שלנו, ויכול להסביר כל מיני תהליכים גם שקורים בתקופה שלנו. כן. טוב. בסדר. בעזרת השם.